שלום וברכה, קהל קדוש. ובכן, היום יום גדול, כי אנחנו פותחים בלימוד של לימוד חדש. עד עכשיו למדנו אורות הקודש. עכשיו אנחנו עוברים ללנבוכי הדור. לנבוכי הדור, ספר שהרב קוק כתב, לפי מה שעולה מן המחקר, בחודשים שלפני עלייתו לארץ, כשהוא כבר הכין את עצמו לעלייה, זאת אומרת, כבר הוא התקבל כרב של יפו. הרב היה עם כישרון של כתיבה אדיר, בזמן כל ההכנות הוא גם הספיק לכתוב את הספר הזה. הספר הזה, הרב קוק בסוף לא הוציא אותו לאור. איזה כמה סיבות? הסיבה, אבל גם תהיינה הסיבות אשר תהיינה, הספר לא ערוך. כלומר, חסר עריכה בספר הזה. קצת מבולגן, קופץ מנושא לנושא. מתכן שאם הרב היה עורך אותו, היה מסדר את אותם הפרקים לפי סדר הנושאים. כך שאין להתפלא שאנחנו נראה שדברים עולים מפה, מפה. מה? כשהוא היה בגיל של החודשים לפני עלייתו לארץ. הוא היה אז בן 39. בסדר. עכשיו, מה? לא צעיר, אבל גם לא ילד. כתב ספר. עכשיו, הספר, בכמה מקומות אנחנו רואים שהרב תכנן להוציא, כי ברשימת הכתבים, גם בהוצאת מוסד הרב קוק, מדובר על זה שיש לו מורה נבוכים חדש. מה זה מורה נבוכים חדש? כשם שהרמב״ם כתב את ספר מורה נבוכים, כדי לענות על מבוכות של הדור, ככה הרב אומר, יש מבוכות אחרות, צריך לענות עליהן. כמעט כל הרעיונות שמובאים בספר, מובאים בספרים אחרים, אלא שפה הדברים מפורשים יותר, וכאן, שלא כדרכו הרב מרבה לצטט את השמות של ההוגים שאיתם הוא מתעמת. הוגים מישראל ומן העמים. דבר נוסף, יש פה הבלטה של רעיונות על דתות אחרות, שבשאר הספרים מובאים רק ברמיזה. פה הדברים מפורשים. דבר נוסף, יש פה הרבה התייחסות להתפתחות ההלכה. איך ההלכה יכולה להשתנות, חס וחלילה. אז הרב כאן מדבר גם על זה, ועוד נושאים רבים שהועלו בספרים אחרים. הדבר הזה גרם שכאשר הספר עמד לצאת לאור, אז הייתה התנגדות של חוגים מסוימים. אמרו, אם הרב קוק לא הוציא, למה אתה מוציא? ייתכן גם שחלק מהרעיונות הרב קוק חזר בו מהם. אני לא חושב שהרב קוק חזר בו. יכול להיות שיש חזר בו מהדגשות. יש דברים שהוא מדגיש יותר בספר הזה, פחות מאשר בספרים אחרים פחות, או להפך. בסדר? אבל בסופו של דבר, יש כאן התמודדות עם שאלות שמנסרות בחלל העולם הרוחני, הערכי של בני אדם, והרב קוק מתייחס אליהם. העברית עברית טובה מאוד. בניגוד לספרים אחרים של הרב שמה, העברית קצת מסובכת, פה העברית יחסית פשוטה. בסדר? טוב. מה? האם הרב ציודה היה בעד להוציא או נגד להוציא? קשה לדעת. למשל, יש ספרים שהוציאו אחרי פטירת הרב ציודה, אין היה, למשל. אין היה, היה מוכן הרבה זמן, והרב ציודה לא הוציא. אז אפשר גם לטעון את זה על אין היה. ועוד כמה דברים, פנקסים וכדומה. אז אני לא יודע אם אפשר באמת להכריע בדבר הזה. יש, בסוף המהדורה הזאת, יש איזה מבוא שמופיע בסוף של הרב שחר רחמני שהוציא לאור את הספר, עם כל ההשערות וכל מה שנאמר פה ושם, זה לא יקדם אותנו הרבה להיכנס לפולמוס בנושא הזה. בסדר? טוב. עכשיו אנחנו עוברים בזאת לעמוד, לפרק א', זה בעמוד 27 במהדורה של הוצאת ידיעות ספרים. זה לא ההוצאה הקלאסית של ספרי הרב. האם הספר הזה הוא כרך אחד? איך לדעת? כתוב א'. פה כתוב א'. אתה ראה לי? אתה אומר כי כתוב א', אתה...
האם כתוב א'?
האם כתוב א'? לא כתוב, אז מה זה אומר? דרך אחד, יפה. טוב, עמוד 27. מה? בסדר. פרק א', שהאדם נברא בצלם אלוהים, זהו יסוד התורה. כן, פעם הייתי באיזה כנס, ודיברו על שאלות באמונה, אחד המרצים באותו כנס, אמר, התורה מתחילה באדם. הייתי קצת בהלם מהתשובה, מההסבר הזה. מישהו שמע העיר שהתורה מתחילה באלוהים. בראשית ברא אלוהים. וכאשר היא מגיעה לבריאת האדם, היא מציינת שהאדם נברא בצלם אלוהים. אז יוצא לפי זה שהתורה איננה ספר הומניסטי, שהנושא שלו הוא האדם. גם איננו ספר של מטאפיזיקה דוגמטית, שהנושא שלו יהיה אלוהים, אל דוגמטית העקרונות נוקשים של אמונה. והתורה, מה מדברת? על היחס בין אלוהים לאדם. זה הנושא של התורה. עכשיו, יוצא לזה, זה שהאדם נברא בצלם אלוהים, זהו יסוד התורה. עכשיו, השאלה היא רק מה זה צלם אלוהים. צלם אלוהים, למשל הרמב״ם, אומר במורה נבוכים שזה השכל. למה נקרא צלם אלוהים? כי על ידי השכל, אדם יכול לדעת את אלוהים. צלם זה הייחודיות, אלוהים זה המטרה. יש לך ייחודיות. זה השכל, עם השכל הזה אתה יכול לדעת את אלוהים. צלם אלוהים. זה ההסבר של הרמב״ם. בדורות מאוחרים יותר, התחילו לומר שהצלם, מה שמיוחד לאדם זה הבחירה החופשית. עכשיו, יש לזה השלכה עצומה. אם אני אומר שמה שמייחד האדם בתור בעל צלם אלוהים זה הבחירה החופשית, יוצא שהאדם הוא מרכז העולם, כי הוא היצור היחיד בעל בחירה חופשית. לעומת זה, אם אני אומר שצלם אלוהים זה השכל, הרי יש יצורים חכמים מן האדם, והם המלאכים. ואז יוצא שהמלאכים עליונים מן האדם. הרמב״ם סובר שהאדם עליון, שהמלאך עליון מן האדם. הנטייה של הדורות המאוחרים זה לומר שהאדם עליון מן המלאך. בסדר? עכשיו, בואו נראה מה אומר הרב על צלם אלוהים. עיקר הצלם הוא החופש הגמור שאנו מוצאים באדם. שעל כן הוא בעל בחירה. זה לא כרמב״ם, זה כמו הדורות המאוחרים יותר. למשל, רמח"ל. רמח"ל גם כן הולך בכיוון הזה. הרב בהרבה מאוד עניינים יסודיים, הוא המשך ישיר של רמח"ל. בסדר? האם הרמח"ל הוא דור מאוחר? הוא מאוחר לדור שלפניו, כן. אבל הוא קדום לדור שאחריו. דורות מאוחרים, אחרי הרמב"ם. דורות אחרי, הרבה דורות אחרי הרמב״ם.
מה הרציונל לחשוב שהאדם הוא מעל המלאך?
כי השאלה, מה מייחד את האדם? מה מטרת הבריאה? אם מטרת הבריאה היא ההשכלה, אז האדם הוא לא מרכז העולם, כי יש משכילים יותר ממנו. למשל, המלאכים. לכן הרמב״ם סובר שהמלאך עליון מן האדם. לעומת זה, אם תאמר שהבחירה החופשית היא זו שמשלימה את תכלית הבריאה, את תוכנית הבריאה, אז יוצא שהמלאך הוא רק משרת את האדם, ואז האדם הוא העיקר. כפי שמודגש יותר בדורות המאוחרים, למשל אצל רמח"ל. למה הוא מאוחר? הוא מאוחר מהרמב״ם. כן. לפי הרמח"ל, תכלית הבריאה זה שהאדם יקנה זכות קיום. בסדר? קצת, איך הרמב״ם יודע שיש למלאכים שכל יותר מן האדם? פשוט, כי אין להם גוף. מי שיש לו גוף, הגוף מגביל את ההשכלה שלו. המלאכים אין להם גוף, אז מה יגביל את ההשכלה שלהם? כן. לפי הרמב״ם של המלאכים, אין גוף. בסדר. טוב, בון...
בעצם זאת השאלה, מה נעלה יותר? שאלה חופשית או השכל?
יפה, זאת השאלה. מה נעלה יותר? האם הבחירה החופשית או השכל? אומר לנו הרב, עיקר הצלם הוא החופש הגמור שאנו מוצאים באדם, שעל כן הוא בעל בחירה. מה?
איזה מין שאלה זאת? בין השכל לבין הבחירה החופשית, הרי הם תלויים אחד בשני.
השכל והבחירה החופשית תלויים זה בזה. ככה אתה טוען.
איך אפשר לעשות בחירה?
רגע, זה מה שאתה טוען? אז אני שואל אותך, מניין לך זאת?
אני לא רואה בחירה ללא שכל.
אתה לא רואה בחירה ללא שכל?
כן.
לא. למשל, תינוק, אין לו שכל, יש לו בחירה. אתה לא רואה שכל בלי בחירה. לא נכון. המחשב אין לו בחירה, והוא חכם יותר ממך. תבונה מלאכותית תוכיח. למה? יש השכלה. למה צריך דווקא להיות בעל בחירה כדי להיות בעל שכל? אני לא מבין אותך. הראיה, המלאכים הם בעלי שכל, למרות שאין להם בחירה.
לפי הרמב״ם, ההשכלה היא משהו אינפורמטיבי או משהו מהותי יותר?
משהו מהותי יותר, אינפורמציה.
מה הכוונה?
התאחדות הנפש במושכלה.
זה לא שייך למחשב.
נכון, רק הבאתי את המחשב כדי לפתור את עצמי בקלות.
אז מה להגיד עכשיו?
מה? אז אני אגיד שההשכלה עוד יותר, נו, השכלה זה התאחדות מהותית. מי אמר שההתאחדות המהותית הזאת תלויה בבחירה חופשית? אם אדם לא בחר, אבל מי אמר שכולם חייבים לבחור? המלאך למשל, יש לו שכל, דעת אלוהים, למרות שאין לו בחירה. בסדר? טוב. יש לי תקווה שאני אצליח להמשיך בפרק. ולולא הבחירה, לא היה מקום לתורה כדברי הרמב״ם בהלכות תשובה. זה הגיוני. כי הרי מה התורה אומרת? התורה אומרת שיש מצוות ועבירות. אין מצווה אם אין עבירה. אם אין אפשרות של עבירה. אין עבירה אלא מתוך בחירה. מסקנה, תורה ומצוות, זה בא בעולם של בחירה. בעולם שבו אין בחירה, אין תורה. עד כאן ברור. הדבר הזה מוכח בספר הקדוש, הנסיך הקטן, ששם המלך, לפי בקשתו של הנסיך הקטן, מצווה על השמש לשקוע בשעה הכתובה בלוח. שואל אותו, למה אתה לא מצווה עכשיו? הוא אומר, כי הוא לא יכול. וזה לא פייר לצוות על מישהו, משהו שהוא לא יכול לעמוד בו. כן, אז זה ברור. זה מה? כן, טוב. מה אתה רוצה?
לא, אני אומר, זה משעשע.
משעשע, זה נכון. טוב, מה? כן, יש חופש גמור. מה? החופש הוא גמור. מה השאלה? שאין מה שמכריח אותי לבחור בזה, לא יותר מאשר בזה. אין בחירה לגבי הנתונים שאני בהם חי, יש בחירה גמורה לגבי מה אני עושה עם הנתונים. למשל, אני אדם ולא קוף. עובדה. זה עובדה שאין לי שליטה עליה. השאלה היא, האם אני מרוצה מזה או לא מרוצה, מחליט להתנהג כאדם או להתנהג כמו קוף, תלוי בי. בסדר? והבחירה הזאת, אם להתנהג כאדם או כקוף, היא בחירה גמורה. בסדר? הלאה. אם כן, הבחירה היא יסוד התורה במעשה. והידיעה שהאדם הוא עשוי בצלם אלוהים, אם כן, הרי היא באה ללמד ששלמות החופש הגמור מוכחת להימצא בעצם השלם האמיתי יתברך שמו, היא היסוד העיוני של כל התורה כולה, שכל המעשים נסמכים עליו. פשוט. ומי? לא מובן. הוא אומר דבר פשוט. מאיפה נובע החירות, מאיפה נובעת החירות של האדם? מאיפה היא נובעת? למשל, אם אני רוצה לבנות את הגוף שלי, אני צריך מזון. בסדר? איפה המזון נמצא? הוא נמצא בטבע. אם אני רוצה חירות, איפה קונים חירות? כלומר, אין ברירה. כלומר, העולם הוא דטרמיניסטי, אין חירות בעולם, ואני רוצה חירות. מכאן שהחירות שלי אין מקורה בטבע. אם אני באמת מניח שהאדם הוא באמת בן חורין. היום יש ניסיונות להוכיח שהאדם הוא מכונה בלבד ושאין לו חירות. אבל הדבר הזה לא יעלה בידם של המנסים לעשות זאת, בסדר, לא משנה. אבל אם אני מניח שאדם הוא באמת בעל חירות, אז אני מוכרח להניח שגם באלוהות מצויה החירות. ואז יוצא שאם אלוהים הוא בעל חירות, אז הוא גם יכול להיות הבורא, שלא כדעת הפילוסופים, שרואים בעולם הכרח אלוהי. כלומר, אלוהים מאציל ממנו עולם כי אין לו ברירה, כי זה הטבע שלו להאציל עולם. לעומת היהדות שסבורה שהאדם הוא בעל בחירה חופשית, ממילא גם אלוהים הוא בעל בחירה חופשית, כי הוא יכול לברוא אם רוצה, לא לברוא אם לא רוצה. לא אמרתי את זה. אבל אני אומר שהחירות, אם היא באמת קיימת, לא משנה אצל מי, אם היא באמת קיימת, היא חייבת להימצא גם בסיבה הראשונה של המציאות. בסדר? כן. אני, כן, אני לא חופשי, לא להיות חופשי. זה כן. כלומר, יש, אנשים היו מאוד רוצים להיות מובלים. העבדות זה פיתוי. יש פיתוי להיות עבד. אבל גם מי שמשתעבד ומבטר על החירות שלו, הוא עושה את זה באופן רצוני. היותי בעל רצון זה נתון עצמותי בי. זה צלם אלוהים שבי. מובן? טוב. ומי שליבו, לב אדם באמת, הוא משכיל אל הדרת החופש, ורואה בעין שכלו איך כל מערכת ההשלמה האנושית הולכת רק כדי שיבוא האדם לחופשיותו הגמורה. כלומר, המטרה היא החירות. איך כתוב בשיר של הרב? מרחבים, מרחבים, מרחבי אל יבטא נפשי, אל תסגרוני בשום כלוב, לא גשמי ולא רוחני. כלומר, זה השאיפה האמיתית, החירות הפנימית. מה המצריך? לא הבנתי, מה? השיר של? אל תראוני, בוויקיפדיה? כן, טוב, לא יודע, אני קורא ברב. אז אי אפשר כלל, כלומר, אז מי שליבו לב אדם באמת הוא משכיל לדרת החופש ורואה בעין שכלו איך כל מערכת ההשלמה האנושית הולכת רק כדי שיבוא האדם לחופשיותו הגמורה, לא ימצא בעצמו ספק שזה הצד העליון של השלמות, אי אפשר כלל שיהיה נהדר ממחויב המציאות התברך, מצד הכרח תנאי השלמות המוכרחת. טוב, איזה ביטוי קצת פרדוקסלי. הקדוש ברוך הוא, אומרים הפילוסופים, הוא מוכרח המציאות. מוכרח? אז זה לא חופש. אז כלומר, במושג העליון של אלוהות, אני לא יכול לדבר לא על הכרח ולא על חירות, אלא על מושג עליון יותר שכולל את שניהם. זה ההבדל בין מחשבה בינארית לבין מחשבה סינתטית. אני רוצה להסביר את הנקודה. מה זה מחשבה בינארית? זה המחשבה של רוב בני האדם. או, או. כלומר, צריך לבחור בין דבר והיפוכו. כל המציאות כולה הפכים. אבל זאת מחשבה שטחית. כי כל המושגים שאני מעלה בדעתי, גם א' וגם ב', הם שניהם נובעים ממקור משותף. אם כן, המקור המשותף נתפס בסינתזה. גם כשאני מדבר על אלוהים, אני לא יכול לדבר על הכרח, כמו הפילוסופים, אני לא יכול לדבר רק על חירות. אני מוכרח לכלול את הכל במושג עליון למעלה מן ההכרה שלי. עכשיו, יוצא לפי זה, כך אומר הרב קוק באורות הקודש, שהטבע הוא תולדה של הכרח המציאות האלוהית, והרצון של האדם הוא תולדה של הרצון האלוהי. עד כאן מובן? לפיכך, כותב הרב באורות הקודש, שהטבע, או המערכת כפויה, היא תולדה של ההכרח של המציאות האלוהית, ואילו הנשמה, החירות, כל זה נובע מן החירות האלוהית. יוצא לפי זה שספינוזה צדק בחצי. להיות צודק בחצי, זה נקרא להיות לא צודק. בסדר? טוב. אני קורא לזה מחשבה סינתטית. כן. זה גם עגל דיבר על זה. תזה, אנטיתזה, סינתזה. דיאלקטיקה. דיאלקטיקה זה הדרך להגיע לשם. כן? השאלה היא, מאיפה אתה מתחיל? האם אתה מתחיל מהניגוד ומשם מגיע לאחדות, או אתה מתחיל מהאחדות משם לניגוד? זה ההבדל בין סגול שבניקוד לבין סגול שבתי עמים. סגול שבתי עמים זה מתחיל מהאחדות ושני מפורדים. בניקוד זה שני מפורדים שמתאחדים. בסדר? זה תנועה וזה טעם. טעם זה יותר עליון. בסדר? לכן אנחנו נקראים עם סגולה. כי אם אתה מחבר משולש עם עוד משולש, יוצא לך עם ישראל. כן.
כשהרב אמר, לא כך הבנתי את החלק השני, שהטבע נובע ממה? ממציאות השם?
אתה אומר, הבנת שהבחירה האנושית נובעת מהבחירה האלוהית. אתה טוען שלא הבנת את החלק השני, שלפי איך שאני זוכר, אמרתי אותו כחלק ראשון, שהטבע נובע לא מהמציאות האלוהית, אלא מהכרח המציאות האלוהית. מזה שהאלוה הוא מוכרח המציאות, שזה השורש של כל הכרח במציאות.
אז מה ההבדל בין הכרח המציאות לבין הטבע?
הכרח המציאות זה באלוהים. הטבע הוא תולדה של הכרח המציאות האלוהית. כן? ואז יוצא שספינוזה צדק בחצי. כן.
שרק בגלל שהעולם נראה
ככה, אז אנחנו יכולים להניח את זה. צד האמת
זה לא בכלל, זה יכול להיות סתם. כאילו,
שואל את זה, הרבה בפילוסופיה
יש את זה. לא יודע איך
להתייחס להרבה מה... מה יכול להיות סתם? ההכרחיות?
זה שהאדם מחליט איך, מה הקשר בין, בין הבורא לבריאה עצמה.
לא הבנתי את השאלה. פרשנה דבריך. זה עמוק מדי בשביל לדבר, נו.
אני צריך לחשוב.
תחשוב, בסדר, כשתדע איך לנסר. כן. נכון. אפשר לקרוא לזה ככה, אם רוצים. כן. על זה דן הרב קוק בפרק הזה. אז אפשר להמשיך, מה אתה אומר? טוב, מה?
למה צריך להגיד שזה שאלים הוכרח המציאות זה גנות להגיד?
כי הכרח זה סותר את החירות. זה מגביל. כל הכרח מגביל.
הוכרח המציאות, זאת אומרת.
כן, אבל הוא מציאות, זה מושג פילוסופי. המקובלים מעדיפים את המושג אינסוף. אינסוף בלתי מגביל.
אבל הכרח המציאות זה לא אומר שמבחינתנו מציאותו יכולה להיות
בלי שהוא יהיה? לא, לא. מציאותו מוכרחת.
מבחינתנו.
זה ניסוח, זה ניסוח. כל אמירה כלפי האלוהות היא תמיד מגבילה. זה נכון, היא תמיד חלקית.
זאת אומרת שאנחנו לא יכולים להשיג מציאות כזאת שבה הוא לא קיים.
זאת לא המשמעות של הביטוי מוכרח המציאות, אצל הפילוסופים. כן. מה תחילת המשפט? נכון. כן. משל הצ'ונט או תפוחי אדמה, זה שני דברים שונים. כן, אבל כשאני מדבר על משל תפוח אדמה, זה נושא אחר. כן, אבל אתה שואל, האם יש, אין פה אובדן חירות של הקדוש ברוך הוא? נכון, 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 נכון. זו החלטה שלו להגביל את חירותו. זה כמו שגם הוא ברא את הבחירה החופשית. שאלו פעם המשכילים את הצמח צדק. צמח צדק, הרבי השלישי, האדמו"ר השלישי של חב"ד. הוא היה במגע עם המשכילים, והם שאלו אותו שאלה פילוסופית, שכל תיכוניסט היום שואל אותה, האם אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? מכיר את השאלה? התשובה של הצמח צדק היא תשובה חסידית מובהקת. הוא אמר, בוודאי שהוא יכול, הוא אפילו עשה את זה, כשהוא ברא את הבחירה החופשית. כי הבחירה החופשית זאת אבן שהקדוש ברוך הוא ברא, והוא לא יכול להרים אותה. הוא לא יכול לבטל אותה, הרי אם לא, אם לא, היא לא חופשית. טוב, מה... אנחנו לא נתקדם ככה. אנשים רוצים, תראה, אנשים באו כדי לשמוע את השיעור על פרק א' של נבוכי הדור. אז אי אפשר לעשות להם את זה, אתה מבין? טוב, אז בואו נמשיך. כן, זאת מחאה, מחאה, כן. טוב. וזהו עומק האמת, לא זה, כן, כן. וזהו עומק האמת שבתורה ולימודיה, שכל דבר מיוחס לרצון השם יתברך, וההולך בדרך השם, הוא מפיק רצון מהשם, שלא כמידת הפילוסופיה, שמוצאת חוקים מוכחים בכלל המציאות, וחפצה לייחס צד ההכרח לשם יתברך, והם נוטלים בזה זיוו של עולם והדרו. לפי הפילוסופיה, כמובן בעיקר לפילוסופיה הסקולסטית של ימי הביניים, העולם הוא הכרח. כלומר, כמו שאלוהים מוכח המציאות, כך העולם משתלשל ממנו מוכח המציאות. למשל, למה הדבר דומה? לספוג רטוב. אתה מניח את הספוג הרטוב על השולחן, בהכרח יצא שהשולחן יהיה רטוב. בסדר? במילים אחרות, אלוהים מתפלק לו העולם. אז זה יוצא לו, אין מה לעשות. כן? משפריץ ממנו. לא שהוא רוצה, וגם לא שהוא לא רוצה. זה טבעו להציל את העולם. וזה, אם זה נכון, יוצא שהחירות של האדם היא סוג של בלוף, או על כל פנים בועה קטנה, בעולם של חוקים, חוקי ברזל. בסדר? לעומת, אם אתה מניח שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם ברצון, אז יוצא שכל העולם כולו, הוא כל כולו תלוי ברצון חופשי, ואז יוצא שהפעולה המוסרית היא בעלת משמעות קוסמית ממש. והנה, הבנת היחס של כל המעשים לרצון העליון יתברך, אפשר להבין בשני ערכים שהם זה למעלה מזה. שהאחד הוא מוכרח, ובהיעדרו אין מקום לכל שלמות מוסרית באמת. והשני הוא רק השקפה זקה, ואפשר לעולם המוסרי שיתקיים גם מבלדו. הסיבה, כן, הוא פשוט יסביר בעצמו. הסיבה שקדמות העולם היא דבר שמנגד לכל התורה כולה. כן, הרי השאלה היא ככה, העולם נברא או לא נברא? לפי היהדות, נברא. ולפי הפילוסופיה, קדמון, לא נברא. אומר הרמב״ם, אם נקבל את זה שהעולם קדמון, נפלה כל התורה כולה. אם נקבל שהעולם נברא, יהיה לנו הוכחה שהעולם נברא, ייפלנו את כל הפילוסופיה. אלא אומר הרמב״ם, אין לנו ראייה שכלית, לא לכאן ולא לכאן, ולכן אנחנו סומכים בזה על דברי הנביאים שסיפרו לנו שהעולם נברא. בסדר? אז אומר, מה? השאלה, למה זה שהעולם קדמון זה כזה נורא בעיני הרמב״ם? למה זה שאם העולם קדמון, אז כל התורה כולה נופלת? למה? נכון? אז בואו נראה. הסיבה שקדמות העולם הוא דבר שמנגד לכל התורה כולה, כבר כתב הרמב״ם, שאינו רק מצד שהוא נגד הוראת הכתובים לבד. אם היה אפשר לכל מגמת התורה להיות עם הקדמות, היה מקום לפרש הפסוקים בדרך צורה, כדרך שנעשתה עם ההגשמה הנראית מפשטי הכתובים, במיוחד אם היה מכריח לזה מופת. כלומר, אם, אל תגיד לי שהעולם לא קדמון בגלל שכתוב בתורה בראשית ברא אלוהים. זה לא נכון. כי אם היה לנו הוכחה, מופת, שהעולם קדמון, ללא סתירה למגמת התורה, היינו מפרשים את הפסוקים גם כן, על יסוד זה שהעולם קדמון. ואומר הרמב״ם במורה נבוכים, אולי זה אפילו היה יותר קל מאשר לפרש את הפסוקים כחידוש מוחלט. אלא, וכמו שגם התורה, למרות שאנחנו רואים בתורה הרבה פסוקים של הגשמה, אנחנו לא נבהלים להגיד שהפסוקים האלה הם משל ולא כפשוטו. אז אותו דבר לגבי בריאת העולם. אז למה זה בכל זאת נגד כל התורה כולה? אמנם, הדבר העיקרי שהוא סותר את התורה כולה, הוא מפני שהקדמות היא מחוברת אל החיוב. ועם החיוב אין מקום ליכולת ולא לניסים ולא לשכר ועונש. זה הסיבה. כי אם העולם קדמון, יוצא שהטבע קדמון, הטבע הוא מוחלט. אם הטבע הוא מוחלט, אין חירות. אם אין חירות, אין שכר ועונש, וגם אין אפשרות של ניסים. והתורה מספרת גם שיש ניסים, וגם שיש שכר ועונש. לכן אומר הרמב״ם, מוכרחים אנחנו לקבל את היסוד שהעולם נברא ולא קדמון. כן, מה רצית?
הטבע הוא ישות סתמית, מה זה קשור להגיד?
מה?
הטבע הוא
יפות
סתמית, מה
זה שייך
להגיד,
יש שהטבע יש לו בחירה,
לא
יודעת,
זה
בחירה
של הטבע.
אין
בחירה
לטבע.
זה משמע
לא
רע.
לא. לא אמרתי את זה.
הלאה. התורה כותבת, והארץ הייתה, ונשמע קדמון, סתם ככה. עכשיו, הרב נתן שרשרת פה של דבר שמופע, אני לא רוצה להבין את זה.
מה אתה לא מבין?
למה הארץ כל כך חשובה לפילוסוף בשביל להניח את כל ההנחות האלה?
מה?
לא, אני לא...
מי אמר שהארץ חשובה לפילוסוף? לא הבנתי. כשתדע להגיד בצורה ברורה מה שאתה רוצה לשאול, תגיד לי.
איך אפשר שהארץ תהיה... נניח אם הארץ דבר קדמון, זה סותר את כל ה... לפי הרמב״ם זה סותר, לא מבין.
אתה אומר ככה, שאם הארץ היא דבר קדמון, אז הרמב״ם, אני לא מבין למה. זה מה שאמרת.
אני לא מבין למה הרמב״ם, מה הבעיה של הרמב״ם עם זה שהארץ תהיה קדמון?
למה הרמב״ם לא מקבל את זה שהעולם קדמון? זו השאלה?
את האופציה.
את האופציה הזאת?
כן.
זו השאלה?
כן.
אז את זה הוא מסביר בפרק כ"ח. של חלק ב' של מורה נבוכים, שזה משום שאם יש עולם קדמון, אין מקום לא לשכר ועונש, וגם לא לניסים. נכון? איך אני יודע שזה מה שהוא אומר שם? כי זה איך שהרב מביא את דבריו פה. שם הוא מוסיף עוד כמה דברים. הלאה. יש פה מורה נבוכים במקרה? אין פה מורה נבוכים. טוב, אז נסתדר בלי. לא, לא, תעזוב, תעזוב, תעזוב. לא, באמת, תעזוב. חבל, חבל. טוב. אמנם, עכשיו, תראו, יש כלל גדול, מה שנקרא אמונה רזה. לא, לא, לא. אמרתי שאני לא רוצה, הוא הלך להביא בכל זאת. יש מושג של אמונה רזה ואמונה שמנה. מה זה אמונה רזה? שאומרים לאדם, מה המינימום שבמינימום שהוא צריך להאמין כדי להיות בסדר. זה אתה חייב להאמין. אבל יותר מזה, לא חייבים. כן, או למשל, הרמב״ם, אני אתן דוגמה. אמונת הגלגול היא אמונה אמיתית לפי היהדות או לא? כן. האם חייבים להאמין בגלגול לפי היהדות? לא. זאת אומרת, אתה תהיה יהודי כשר, גם אם אתה לא מאמין בגלגול, נכון? למרות שבאוצר הרעיונות של היהדות נמצא גם הגלגול. בסדר? אותו דבר לגבי השאלה, האם יש לנו הוכחה שאלוהים קיים? תודה. האם יש לנו, למה אתה פתחת שם? מה? אה?
אמרת כפה.
כן, אז הוא פתח לי בכף דלת, אני לא מבין את הקשר. יש לך ספר אחר עם כף חת? כן. שאלת השאלה, איפה היינו? בלבלתם אותי. אמונה רזה ואמונה שמנה. כמו כן, השאלה, למשל, האם יש לנו הוכחה שאלוהים קיים? אומר הרמב״ם, יש כאלה שכדי להוכיח שאלוהים קיים, מוכיחים שהעולם נברא, אם הוא נברא, הרי יש לו בורא. אומר הרמב״ם, ואם מישהו לא משתכנע שהעולם נברא, אז אין לו אלוהים. אלא, אני הוכיח לך את מציאות האלוהים מתוך ההנחה שהעולם קדמון. כדי שזה יהיה כמה שיותר מרווח. אחרי שאני הוכיח לך שיש אלוהים אליבא דכולי עלמא, אני אחר כך אנסה להסביר לך מדוע העולם נברא ולא קדמון. בסדר? אז זה עיקרון שהרב קוק גם חוזר עליו, והוא שאנחנו תמיד, כשאנחנו מדברים על יסודי האמונה, מדברים רק על מה שהוא ההכרח היותר מצומצם. בסדר? עכשיו, דומה לזה, עשה המהר"ל בהקדמתו לספר גבורות השם. בהקדמתו לספר גבורות השם, המהר"ל שואל, מדוע הפילוסופים, הוא מסביר שמה, מדוע הפילוסופים לא רוצים להאמין בניסים. והוא מביא שתי טענות. שתי טענות מדוע אין ניסים. טענה ראשונה, זה בגלל שהעולם קדמון. אם העולם קדמון, לא ייתכנו ניסים. שתיים, גם נוסף על כך, זה לא מתאים לקדוש ברוך הוא לחרוג מהסדר. זה כאילו שאם תגיד שאלוהים ברא, איזה מכונה, אבל הוא מסתובב עם ארגז כלים, מברגים וכדומה, כדי לתקן אם יש תקלה. זה מה שעושים הניסים. אומרים הפילוסופים, לא מתאים לקדוש ברוך הוא לעשות דבר של בלגן. לכן אין ניסים. עונה המהר"ל. אז מה? עונה המהר"ל, עכשיו, המהר"ל אומר, לגבי שתי הטענות האלה, לגבי הטענה הראשונה, זה שהם אומרים שהעולם קדמון, על זה יש לענות במקומו. אבל מה שהם אומרים, שהניסים לא ראויים כי זה חריגה מן הסדר, הם טעו. מדוע? משום שיש סדר לניסים.
יש סדר למציאות?
מה אמרתי? יש סדר לניסים, לכן הטענה שהנס הוא חריגה מן הסדר, זה לא נכון, כי יש סדר לניסים.
גם
אם העולם קדמון, אומר המהר"ל, על זה שהם טוענים שהעולם קדמון, יש לענות במקומו. אבל מה שהם אומרים שהנס הוא לא ראוי כי הוא לא לפי הסדר, זו טעות. כי יש סדר לניסים. עד כאן דברי המהר"ל.
אני שואלים בעבודה של העולם קדמון. אני שואלים גם אם העולם קדמון תגיד שהניסים, יש להם סדר?
שני דברים שונים. שתי סוגיות. הם טוענים א', שהעולם קדמון. ב', הם טוענים, לא משנה קדמון או לא קדמון, נס זה בלגן. לא מתאים לאלוהים לעשות בלגן. לא מתאים. ככה זה התפיסה שלהם. עכשיו, אומר המהר"ל, זה שהם אומרים שהעולם קדמון, על זה יש להשיב במקומו. זה שהם אומרים שהניסים זה לא לפי הסדר, זה לא נכון, כי יש סדר לניסים, לא למציאות. סדר? לניסים. סדר. מה? זה שאלה, בסדר. אז, אבל עכשיו המהר"ל. המהר"ל אומר שהניסים יש להם סדר. אבל אם העולם קדמון, באמת לא ייתכנו הניסים. הרב קוק כאן מחדש לנו חידוש עצום. שגם אם נאמר שהעולם קדמון, אפשר שיהיו הניסים. זה החידוש כאן. בואו נקרא. אומר ככה, הסיבה שקדמות העולם הוא דבר שמנגד לכל התורה כולה, כבר כתב הרמב״ם שאינו רק מצד שהוא נגד הוראת הכתובים לבדם, שאם היה אפשר לכל מגמת התורה להיות עם הקדמות, היה מקום לפרש הפסוקים בדרך צורה, כדרך שנעשתה עם ההגשמה הנראית מפשטי הכתובים, בייחוד אם היה מכריח לזה מופת. אמנם, הדבר העיקרי שהוא סותר את התורה כולה, הוא מפני שהקדמות היא מחוברת אל החיוב. ועם החיוב אין מקום ליכולת, ולא לניסים, ולא לסחר ועונש. אמנם, עכשיו כאן החידוש של הרב. כל זה אינו נמשך, כי אם ממושג הקדמות הצער, שהיה לאריסטו, שהעולם וכל אשר בו, כמו שאנו רואים אותו לפנינו, לדעתו הוא קדמון, לא שר ולא יסור מתכונתו, והכל בא מהתחייבות השכל העליון. אמנם, לפי הדרישות החדשות, כבר נודע למדי, שלומר על העולם המלא עם צביונו, שכן היה לנצח קדום, הוא איוולת, והשינויים שנעשו על הבריאה עצומים מאוד. כלומר, אומר הרב קוק, אם אתה הולך לפי המדע של זמנו של אריסטו, מה אומר המדע של זמנו של אריסטו? שהעולם, כמו שאתה רואה, תמיד היה. אז באמת, זה סותר את האפשרות של הנס ושל שינוי. אבל היום המדע כבר לא מדבר כמו אריסטו. לפי המדע, העולם עובר שינויים כל הזמן. כלומר, גם אם הטבע קבוע, אבל מצבו של העולם היה שונה לגמרי במפץ הגדול ובעידנים האבולוציוניים. באמת העולם עובר שינויים כל הזמן. אז אם העולם עובר שינויים, תכונתו של עולם אפילו קדמון לעבור שינויים, אין זה מונע את הנס. ולכן יש לנו פה חידוש לפי הרב קוק. נוכל לקיים את אמונת הניסים גם אם העולם קדמון, שלא כקדמות האריסטוטלית, אלא כקדמות של המדע החדש. בסדר? אז זה מה שאומר כאן, בזה נוכל להרחיב הדבר של החיוב, ולומר שגזירת החוכמה העליונה מחייבת את המציאות הרוחנית והגשמית עם כל מכשיריהם ועם כל הפרטים הקרובים והרחוקים, להביא את המציאות כולה, המוטבעת והמורגשת והמושכלת, ובכללה גם כן שכל האדם ורצונו, דעותיו ומידותיו ומתיותיו, אל תכלית התיקון והשלמות. וכיוון שלזו השלמות צריך הדבר שיהיה נשפע מהשכל העליון אור מדע אלוהי של נבואה והנהגה מסודרת שפועל האדם ישלם לו וכאורך איש ימצאנו, ושכלול מסודר בסידור אלוהי בעם אחד היותר מוכשר ולהמשיך עמו מקרים רבים ושונים שיפעלו כולם להוציא אל הפועל היחס הנכון של העם ההוא עם כל האנושות והמציאות, ומתוך כך תחייב החוכמה העליונה להכניס במסורת השב, השכר והעונש המביא לשכלול הרוח האנושי, גם את כל הדברים שמחזקים את רוח העם והמחלישים אותו. עם זאת הרחבה, אין דבר המתנגד לתורה, גם עם ציור החיוב. הבנתם? אז כדי להבין את זה, צריך לקרוא במורה נבוכים, חלק שני, פרק, אמרתי כ"ח, אבל זה לא נכון. פרק כ"ה. אומר, הרמב״ם, דע, כי אם הדעה בחידוש העולם, כלומר, לפי הדעה, האמונה שהעולם נברא, יהיו כל הניסים אפשריים, ותהיה התורה אפשרית. ותיפול כל שאלה שתשאל בעניין זה. עד שאם יאמר, מדוע אישרה השם נבואה על זה, ולא אישרה על זולתו? ומדוע נתן השם תורה זו לאומה מיוחדת, ולא נתן לזולת? ומדוע ציווה בזמן זה, ולא ציווה לפניו ולא לאחריו? ומדוע ציווה מצוות אלה, והזהיר על עבירות אלה? ומדוע ייחד הנביא בניסים אלה האמורים ולא בזולתם? ומה מטרת השם בתורה זו? ומדוע לא נטע את הדברים הללו שציווה בהם ושהזהיר מהם בטבענו אם היו אלה בכוונתו? תשובת כל השאלות האלה היא לומר כך רצה. או כך חייבה חוכמתו. כשם שימציא את העולם בעת שרצה בצורה זו, ואין אנו יודעים אם רצונו בכך, את רצונו בכך, ולא אופן החוכמה בייחוד צורותיו וזמנו, כך לא נדע רצונו או הכרעת חוכמתו בייחוד כל מה שקדמה השאלה עליו. כלומר, אני צריך שהעולם יהיה נברא כדי להסביר למה יש סגולת ישראל, מדוע יש שכר ועונש, מדוע התורה היא נראית כמו שהיא נראית, מדוע יש ניסים. כל זה אפשרי אם אתה אומר דבר אחד, העולם נברא. ואם יאמר אדם כי העולם נתחייב כך, הרי צריך בהכרח שישאלו כל אותן השאלות. ואין להימלט מהן כי אם בתשובות רעות, הכוללות הכחשה וכפירה בכל פשטי התורה, אשר אין בהם ספק אצל מבין שהם כפי אותם הפשטים, ומחמת זאת היא הבריחה מן ההשקפה הזו. ולפיכך, קלו ימי החסידים, ויחלו במחקר בשאלה זו. כי אילו הוכח החידוש, כן, אם היינו יכולים להוכיח שהעולם נברא, ואפילו לפי השקפת אפלטון, היה נופל כל מה שהעזו בו הפילוסופים נגדנו. וכן, אילו נתקיימה להם הוכחה על הקדמות, כפי השקפת אריסטו, הייתה נופלת כל התורה, ויעבור הדבר להשקפות אחרות. בסדר? אז לכן, אומר הרב, פתרתי את הבעיה של הרמב״ם. אני אומר, אפילו לפי הנחת הקדמות, יכולים להיות הניסים בבחירת עם ישראל, וכל הדברים האלה שהרמב״ם אומר שאין לנו תשובה עליהם אם לא שהעולם נברא. אז פתרתי את זה גם לפי דעת הקדמות, אם אני מקבל את הקדמות כמדע החדש, ולא הקדמות של אריסטו. נכון. מה? על מציאות השם, אבל לא כל השאר. כל השאר, שכר ועונש, למה הקדוש ברוך הוא בחר בעם הזה ולא בעם אחר, כל הדברים האלה, אם אתה לא מניח רצון, אין לך תשובה מספקת. לא, קדמון הכוונה תמיד היה. קדמון, פירוש. אתה שואל מה פירוש המילה. המילה קדמון, אצל הפילוסופים, פירושה תמיד היה. זה הפירוש של המילה. לפי המדע היום, יש נטייה יותר גדולה אל הבריאה מאשר אל הקדמות. לא לגמרי ברור. יעיין הכבודו בספריו של סטיבן הוקינג. לפי סטיבן הוקינג, העולם, המפץ הגדול, איננו הפתרון לכל השאלות, כי הוא מניח מפצים על גבי מפצים. אבל זה יותר דומה למושג של יולי, של אפלטון.
לפני הפילוסופיה, איך האדם מתייחס אל הדבר הזה? השאלות.
לפני הפילוסופיה, איך האדם מתייחס לשאלות פילוסופיות? לפני הפילוסופיה, לא היו שאלות פילוסופיות.
לא. מניח שכל מיני שאלות כמו קדמוניות של העולם או דברים כאלה, כן עלו
לא, היו, הייתה מיתולוגיה. לפני הפילוסופיה, הייתה מיתולוגיה. כן. רגע, הוא רוצה לשאול משהו. אז זה לא נקרא קדמון. זה לא פירוש המילה. זה שהשם תמיד היה, זה נכון, אבל זה לא קשור לשאלה של עולם קדמון. פיפ. זהו. מה לא? לפי המדע של היום, התיאוריה המרכזית המקובלת היום היא המפץ הגדול. מה השאלה עכשיו? לא, זה לא אומר שהעולם קדמון, זה אומר שהעולם התחיל מהמפץ הגדול. דווקא המפץ הגדול זו תיאוריה דתית במקור, שהומצאה על מנת להצדיק את הדת. בסדר? זה לא קשור לאלוהים או לא אלוהים. בסדר? סיפר לי פרופסור יעקב גולדברג, זיכרונו לברכה, שהיה, מה, אתה זוכר אותו, נכון? הוא היה בטכניון. הוא נפטר מתי שהוא מת. עכשיו, פרופסור גולדברג, זיכרונו לברכה, היה פיזיקאי בעל שם עולמי ברמה של פרס נובל. הוא סיפר לי שיום אחד הוא ועמיתו ממכון ויצמן, הוא היה מהטכניון, והגיע עמיתו חילוני ממכון ויצמן אל מאיץ החלקיקים הגדול בז'נבה. מאחר ובאו שני מדענים ישראלים ידועי שם אל המאיץ חלקיקים, הגיע לשם גם שרת המדע של מדינת ישראל. שרת המדע שולמית אלוני. גם היא נפטרה, אגב. מתי? כשהיא מתה. עכשיו, היא שאלה, יש לה שני פיזיקאים גדולים, שואלה, תגידו, מה זה המפץ הגדול? אז התחילו להסביר לה. פרופסור גולדברג התחיל להסביר לה מה זה המפץ הגדול. ואז היא שאלה, אבל מה היה מקודם? אז ענה לה פרופסור גולדברג, אני לא רוצה להיכנס איתך לפולמוס תיאולוגי. אז היא אמרה, אבל היא התעקשה. אז הוא אמר לה, טוב, אם את כל כך מתעקשת, לפני כן, אלוהים. אז היא פונה אל האומי ויצמן, היא אומרת לו, הוא מתכוון ברצינות? אז הוא ענה לה, תראי, בנושאים האלה הוא מבין יותר טוב ממני. לא, בסדר. כן, מה השאלה?
אם הקשר בין העובדה שהעולם קדמו לו...
אגב, תיאוריית המפץ הגדול לא הייתה ידוע לרב קוק. אבל לא היו תיאוריות דומות, כן. מה השאלה?
אם הקשר בין העובדה שהעולם קדמו לו קיים לבין העובדה שקיימים ניסים בסדר בנס, האם הקשר הזה לוגי?
כן. הלאה. אז אני שוב חוזר פה לפסקה. כל מה שאמרתי לכם כתוב בפסקה שקראנו מהר. בואו נקרא אותה, קצת יותר לאט, אבל עכשיו זה ברור. בזה נוכל להרחיב הדבר של החיוב ולומר שגזירת החוכמה העליונה מחייבת את המציאות הרוחנית והגשמית. נגיד שיש חיוב, חיוב קדמון, אבל מה מחויב? רק חוקי הפיזיקה מחויבים? או גם החוקים הרוחניים, המוסריים מחויבים? לפי זה כן, יהיה מחויב שהעולם יגיע אל מטרתו הטובה. אז נוכל להרחיב הדבר של החיוב ולומר, גם לפי השיטה של החיוב, שגזירת החוכמה העליונה מחייבת את המציאות הרוחנית והגשמית, עם כל מכשיריהם, ועם כל הפרטים הקרובים והרחוקים, להביא את המציאות כולה המוטבעת והמורגשת והמושכלת, ובכללה גם כן שכל האדם ורצונו, דעותיו ומידותיו ומתיותיו, אל תכלית התיקון והשלמות. וכיוון שלזו השלמות צריך הדבר שיהיה נשפע מהשכל העליון אור מדע אלוהי של נבואה, והנהגה מסודרת שפועל האדם ישלם לו וכורח איש ימציאנו, ושכלול מסודר בסידור אלוהי בעם אחד היותר מוכשר, ולהמשיך עמו מקרים רבים ושונים שיפעלו כולם להוציא אל הפועל היחס הנכון של העם ההוא עם כל האנושות והמציאות. ומתוך כך תחייב החוכמה העליונה להכניס במסורת השכר והעונש, המביא לשכלול הרוח האנושי, כי אם רוצים שכר ומפחדים מעונש, זה יעזור להם להשתכלל. גם את כל הדברים שמחזקים את רוח העם הזה והמחלישים אותו, אם זאת הרחבה, אין דבר המתנגד לתורה, גם עם ציור החיוב. כן. לא. אלא, שעומק השלמות המדעית, מחייב לייחס הכל לרצון חופשי. כלומר, כל זה למאן דאמר שיש חיוב, שזה הפילוסופי. אבל אומר הרב, הסברנו כבר בתחילת הפרק, שמוכרחים להניח שיש גם רצון חופשי באלוהות. העומק השלמות המדעית מחייב לייחס הכל לרצון חופשי, כי אי אפשר כלל שהצד המעולה שבשלמות, המושג גם לכל משיג שלם בדעת, יחסר מהשלם האמיתי. כלומר, מה שהוא שלמות לאדם יחסר לאלוהים, שהוא שלם יותר מן האדם באופן מוחלט, שחיוב שלמותו הוא חיוב מציאותו, וממנו נמשכת כל שלמות וכל מציאות. ולכן אנחנו, למרות שיכולנו לתרץ את כל השאלות הקשות שהרמב״ם שואל, גם לפי מאן דאמר שהעולם מחויב המציאות, אליבא דהמדע החדש, בכל זאת אנחנו מחזיקים בדעה שהעולם נברא ולא מחויב. למה? כי זאת שלמות עליונה להיות חופשי.
למה לא להגיד בגלל שזה כתוב בתורה?
למה לא בגלל שזה כתוב בתורה? כבר אמר לך הרמב״ם, שמה שכתוב בתורה שהעולם נברא, יכולנו לפרש את זה באופן אחר לגמרי, שהעולם קדמון, והייתה מלאכה זו קלה יותר מאשר לפרש את הפסוקים לפי ההנחה שהעולם מחודש. אפשר לפרש את זה אחרת לגמרי, והרמב״ם מסביר את זה במורה נבוכים. ולא עוד, אלא שגם ראינו שיש פסוקים הרבה יותר מפורשים שאומרים שיש לאלוהים גוף, וזה לא מפריע לנו להגיד שזה הכל משל. בסדר? טוב. מה? נכון. ודע, שאפילו יסוד התפילה וכל פרטיה, איך אפשר ככה להתפלל? כן, מה אתה אומר? שאלה מה פירוש המילה ברא? תגיד לי, מה זה בורא פרי העץ? שפתאום יש תפוח שלא מכלום? לאו דווקא מוציא מעצמו, אולי הוא הוציא ממשהו אחר. לא כתוב ממה הוא הוציא. יהויין נא בדברי אבן עזרא על המילה ברא. מהחומר הקדום יותר, כן. כמו שכתוב, פילוסופוס אחד שאל את רבן גמליאל, אמר לו, צייר גדול הוא אלוהיכם, אלא שהיו לו חומרים טובים, תוהו, בוהו וחושך. ודע. שאפילו יסוד התפילה וכל פרטיה כמו יתרון תפילה על תפילה, והחשיבות היתרה לתפילת הצדיקים, גם כן אינה נצרכת לשלילת חוק החיוב כשיבוא בתכלית הרחבתו. דהיינו, שנאמר שהחוכמה האלוהית, או אמור, השם יתברך, כפי מה שתרצה, מחייב מצד מציאות שלימותו, שבכלל השתלמות כל היסור, תשתלם בנפש האנושית. ועם כל חופשתה, תהיה אורגת בפועל ובכל עוז רק אל הטוב והיושר. על כן אי אפשר כלל שלא יהיו מוכנים כל האמצעים המשכללים זו התכלית. על כן הסיבות מורכבות באופנים כאלו שהתפילה על ידי מה שנוטלת חלק בשכלול הרוח תישא פרי. כלומר, זה שעל ידי התפילה אני יכול לשנות את הדברים, זה לא רק בגלל שאלוהים הוא בעל רצון ואני יכול לשנות רצון, אלא גם אם נאמר שזה חוק קבוע במציאות, זה חלק משכלול העולם שהתפילה תועיל. וכיוון ששיר... מה? לא, חשבנו שתפילה קשורה בהכרח למושג של החירות. אומר הרב קוק, לא. אפשר גם להגיד שיש מקום לתפילה ולתפילת הצדיקים גם בעולם של חיוב. יש גם חיוב שימצאו כל האמצעים המשכללים את רוח האדם, שאחד מהם הוא התפילה. בסדר? מה? כן, אבל זה חוק שרוצה השם, שהשם רוצה בו. וכיוון ששכלול הרוח תובע להיות אורגל השלמות האלוהית בכל לב הנפש, והיות התפילה פועלת וביותר תפילת ישרים, וממשיך את הנפשות, אל הטוב והיושר, על כן תחייב גם כן החוכמה האלוהית, גם אם היא מוכחת, שיהיה חוק זה נמצא עם כל פרטיו וסעיפיו הדקים מן הדקים. אמנם, אבל בכל זאת זה לא נכון. ההכרה האמיתית של המשקיף אל הוד השלימות, תכיר שהחופש השלם ראוי להימצא אצל השלם האמיתי, ואז תהיה תפילתו פעולה טבעית ביותר, ועם הידיעה, שכל הפרטים שמשתנים אינם בחוק האלוהים, כי אם בערך הנבראים המשתנים, ידע להפיק רצון מהשם וללכת בדרכיו בלב תמים, ותימשך מעלת הביטחון ואהבה הנאמנה לשם יתברך, מטבע הנפש הטהורה המוכנת להאיר באור האמת. כלומר, אחרי שהרב עושה לנו את כל העבודה הזאת, שיש משמעות לתורה ולבחירת עם ישראל גם לפי השיטה של חיוב המציאות. ואפילו תפילה יש לה מקום גם לפי העולם שכולו מחויב. אף על פי כן, אנחנו מוכרחים להניח שיש רצון חופשי בשורש כל המציאות. כי זאת השלמות היותר עליונה. ולא ייתכן שדבר שהוא שלמות עליונה באדם יהיה חסר ב... שורש, מקור, מציאות האדם. כן, מה? נכון, למה זה חשוב? זה חשוב, זה מה שנקרא אמונה הרזה. נגיד שאדם נפל, הוא לא מצליח להאמין שהעולם נברא. לא מצליח, מכל מיני קושיות, כל מיני סיבות. האם אין מקום לתפילתו? זה מציל אותו, בדיוק. כמו... יפה, זה בדיוק כמו שהרמב"ם עשה, שהוא הוכיח שיש אלוהים גם עם העולם קדמון. בסדר? טוב. נכון, קדמון וחופשית זה...